ו... אם עכשיו אנחנו קוראים את הלאור הרקע הזה, אנחנו קוראים עכשיו עוד פעם את הסעיף ד', אנחנו אומרים, העברי לעולם אינו רואה את הדבר כשהוא, העצם האחרון, המוחלט. אלא מה שנגלה, נראה לו, הוא בעיניו מעבר למה שלאלה איננו. הרמוז בו דמיון אליו, מה שכולל התכונה האמשלית המיוחדה להיגיון העברי השני. אז כאן, אני לא זוכר כבר בדיוק עד איפה הגענו, אבל למעשה כאן מתעוררת השאלה, למה זה היהודי? גם קאנט ראה את זה, הוא מתייחס פה לקאנט, אמנם לא ישירות, אבל די ברור שמתייחס אליו. למה זה יהודי? כל אחד, גם כל פילוסוף שקצת חושב, מבין שמה שהוא רואה זה רק האופן שבו הדברים נראים לעיניו שלו. הוא לא רואה את הדברים שלעצמם. זה בדיוק הנקודה, זה מה שאני רוצה לחדד פה. זאת אומרת, הנקודה שאותה הוא רוצה להדגיש פה, זה שבניגוד לתפיסה הקנטיאנית, שקאנט אמר שאי אפשר לראות את הדבר שלעצמו, כל מה שאתה יכול זה רק לראות את הצורות שבהן הוא מופיע לעיניך. הדבר הזה נובע מכך שקאנט תפס שהאופן היחידי שלנו לתפוס את העולם שמחוץ לנו הוא רק אופן חושי. ולכן אנחנו יכולים לראות רק את התרגומים החושיים של העולם שמחוץ לנו. אבל אם אנחנו מקבלים את העובדה שישנו גם אופן שני, אופן של ההבנה לעולם, אז בעצם האופן הזה, משמעותו העמוקה, זה איזושהי נגישות שקאנט לא הכיר בה בכלל, נגישות ישירה אל הדבר עצמו, לא דרך המאפיינים שלו, לא דרך הצבע, הצורה, אלא הדבר עצמו, לראות מה נמצא מעבר לכל מכלול התכונות האלה שאני רואה אותן דרך החושים. זאת אומרת, הנקודה שהוא מציין פה היא לא ההבחנה בין הדבר של עצמו לבין הדברים שאותם אנחנו רואים, אלא היכולת שלנו לראות דרך הדברים שאנחנו, לא, להאזין בעצם בשפה שלו, לשמוע, דרך הדברים שאותם אנחנו רואים, להגיע גם לדבר עצמו. השלב הזה כבר קאנט לא דיבר עליו, להפך.
חומר או אפשר גם לראות את הצורה?
לא, חומר. כן, זאת אומרת, הצורה זה רק דבר שקיים אצלנו.
אפשר ככה גם לתאר את זה?
לא, כי לתאר את זה זה תמיד זה במונחי צורה, כל תיאור שייך לצורה.
אני יכול להגיד לך, אני מבין את
זה. זה תובנה פנימית, כן, נכון. נכון. אתה יכול להסביר לו, אתה תסביר לו שזה ירוק וזה מרובע וזה... ודרך זה הוא גם יקבל איזושהי תובנה פנימית, וזה בעצם החומר של המושג הזה, זה הדבר עצמו. דיברנו על, כן, על המושגים האלה ששנויים במחלוקת, כמו יהודי, כן, שזה אומר שזה הגדרה ליהודי, וזה אומר שזה הגדרה ליהודי. מי שהזכרתי את זה, נכון? יש שוב ויכוח, נגיד, בין שני אנשים היום, חוזרים לנקודה הקודמת, כן? יש שני אנשים שמתווכחים, מה זה יהודי היום? יש אחד שאומר שיהודי זה מי שהתגייר או שהוא בן לאמא יהודייה, ומתחיל מאברהם אבינו ושרה. ויש מי שטוען שיהודי זה מי שמרגיש את עצמו יהודי, או הגדרה מעגלית מסוג זה או אחר. אז בסדר, נעזור רגע את המעגליות של ההגדרה, ונניח שבסדר, נניח שיש פה שתי הגדרות אלטרנטיביות. לכאורה יש דרך מאוד פשוטה לפתור את הדילמה הזאת. מה הבעיה? לזה תקרא יהודי ולזה תקרא ינקלה. ינקלה זה זה ויהודי זה זה, וכולם, למה להביב על אותו? אנחנו רבים על מילה הרי. כל אחד מאיתנו מדבר על מושג אחר. אני מדבר על אחד שנולד באמא יהודייה או שהתגייר כהלכה, ואתה מדבר על אחד שאני לא יודע מה, שהיא הגדרה אחרת שאני לא מצליח אפילו להגיד אותה, כי היא מעגלית תמיד. אבל נניח שאנחנו מתאמנים.
אתה לא רוצה
לשמור את ההגדרה? לא, אבל אתה משנה את ההגדרה, אתה מציע הגדרה אחרת. איך יכול להיות אותו מושג שיש לו הגדרה אחרת? אז אתה מדבר על מושג אחר. אז בוא נקרא להם בשמות שונים ונפסיק לריב. למה אנחנו רבים? אני לא מבין. סתם, כי אתה רוצה את המילה, אם אתה רוצה להיות בעלים על המילה. אז אני מוכר לך על המילה, אז אני מוכר לך על המילה, אני אקרא לעצמי ישראלי, בסדר? מה? ודאי, איזה שאלה. אם זה שורש העניין, ודאי, אין שום ספק שאני מוכן. לא משום בשביל אני צריך לריב, אני לא משום המילה הזאת. ברור שלא, אנחנו מתווכחים פה על תוכנית טבעי, לא על מילה. הנקודה היא ששנינו מדברים כן על אותו מושג. אנחנו כן מדברים על אותו מושג. כי מושג זה לא אוסף ההגדרות שלו. ההגדרות זה הצורה של המושג. אבל המושג עצמו זה, 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 זה דבר שקודם להגדרות, שאותו ההגדרות מאפיינות. אז כששנינו מתווכחים מי הוא יהודי, אנחנו מתווכחים ויכוח אמיתי, כי אנחנו מדברים על אותו מושג. ואתה טוען שזאת ההגדרה שלו, ואני טוען שזאת ההגדרה שלו. אבל אתם מבינים מה צריך להניח בשביל זה? צריך בשביל זה להניח שמושג זה לא רק אוסף הגדרות. מושג, יש איזושהי משמעות בסיסית שאותה הגדרות באות לבטא. אבל המושג זה הדבר ההוא, זה לא ההגדרות. אחרת באמת אין שום משמעות לוויכוחים, שום משמעות. כל ויכוח שתביאו לי כאן, אני אראה לכם, אתם פשוט מדברים על שני מושגים שונים, אני אציע להם מושגים הולמים לשני הצדדים, ויפרדו לשלום איש לרעהו, יאמר חזק. וזהו, שמה לריב? אם רבים, שימו לב, שני הצדדים, למרות שאחד מהם לא מכיר בזה, זה אולי אחת האפשרויות לנסות כן לדבר עם אנשים, באותו יום שדיברנו עליו קודם. לנסות להסביר לבן אדם, שלא יגיד מצד אחד שטוב, אין, זה הכל שטויות, זה הכל הגדרות וזה, ומצד שני יריב עליהם. זה נשמע לא הגיוני. אם אתה רב עליהם, הסימן שלא הכל הגדרות. סימן שיש פה משהו מהותי שעומד מאחורי הגדרות, ואתה עומד על זכותך שזאת ההגדרה הנכונה ולא שלי. זאת כבר התקדמות. אנחנו כבר שנינו מסכימים שיש מושג כזה, רק אנחנו מתווכחים מה באמת האפיון הנכון שלו. זה אולי צורה, כן, לנסות קצת להתחיל להתמודד עם ה...
היה באיזשהו דיון האם היהדות זה אוסף חוקים או משהו כזה, או אמונות או משהו כזה, אף אחד אומר שזה צמאון. זאת אומרת, זה לא, הוא באמת מנתק את זה מכל ההשתכות המעשיות שלו וכל
זה. כל מושג זה ככה, כל מושג זה ככה. אין מושג עלי אדמות שהוא הגדרות. אין אחד כזה. אם היה אחד כזה לא היינו מבינים מה הוא אומר. מושג שאנחנו לא מבינים אותו, הגדרה אף פעם לא יכולה להעביר לנו אותו. רק דבר שאנחנו מבינים אותו, הגדרה יכולה אולי להבהיר לנו אותו יותר, או להגדיר אותו, לחדד טוב יותר את מה שאנחנו מבינים. הגדרה אף פעם לא יכולה להעביר לך מושג שאין לך שמש מושג מה הוא אומר. רק דבר שאתה כבר יודע אותו באיזושהי צורה, אולי עמומה, אולי מין משהו שלא טרחת להגדיר לעצמך, או הצלחת להגדיר לעצמך, בהגדרה ושמה אותו אולי על דנים יותר ברורים. אבל דבר שאין לו בכלל שורש מציאותי, זה רק קונבנציה, זה רק איזשהו הסכם בין שני צדדים, בואו נגדיר את המילה הזאת כך, אז לא יכול להיות, המילה הזאת לא תהיה מלווה בשום משמעויות פנימיות. זאת אומרת, המילה, זה לא יהיה מלווה באיזושהי הרגשה מה המילה הזאת אומרת. כל מילה שאתה אומר, יש איזושהי הרגשה שמלווה את מה שאתה אומר, שמה שאתה אומר זה זה. כן? מילים שכולם, כל משמעותה נראה קונבנציה, אי אפשר לדבר אותם. אתה סתם משחק. כל דיבור מניח שיש משמעות מאחורי המילים. והמשמעות הזאת, זה בעצם הדבר כשהוא לעצמו. זה הדגמה לאפשרות שלנו לתפוס את הדבר דרך הצורה שלו. דרך ההגדרה של מושג יהודי, אנחנו לא עוצרים בהגדרה. ההגדרה הזאת באה לאפיין את היהודי עצמו. יהודי זה השם של המושג. ההגדרה הזה, נגיד מי שנולד להם יהודיה ושהתגייר כהלכה. השם זה יהודי. באיזשהו מובן השם קשור אל החומר באופן הרבה יותר אינטימי מאשר ההגדרה. דווקא בגלל שזה... אתה לא יודע להסביר איך. זה פשוט זה. אתה לא... הגדרה זה תיאור, כן? זאת הגדרה, זה אוסף תכונות, משום לא לדעים היהודייה, התגייר כהלכה, זאת אומרת, זה המושגים שאני מבין. יהודי זה אוסף אותיות. זאת אומרת, זה לא... אין זה משמעות. אפשר לבחור כל מילה אחרת באופן עקרוני. דווקא בגלל זה קשור יותר באופן אינטימי לדבר עצמו. כי זה לא תיאור שלו, זה הצבעה עליו עצמו. זה פשוט... הוא עצמו. היכולת שלנו לראות דרך התיאורים את הדברים עצמם, זה היכולת השינית. ומישהו הראה לי לפני כמה, איתי קוני, הראה לי לפני כמה ימים משהו ששמע אצל הרב ברזילאי, איזה קטע של הרב קוק בעין היה. אתם הייתם נמצא בשיעור הזה?
זה מישורים, אני יודע...
שהוא דיבר שם על מישהו בא לרבי ואמר לו, בניך בניי ואשתך אשתי. או לרבחי אהובה, שאימא שלך אשתי ואתה בני. הוא אמר שהם קיצור שהוא ממזר. אז הוא הציע לו כוס יין שישתה לחיים, שתה ופקע. מת, או לא יודע איך, שלא נבין את זה. אז הרב קוק מתיין, והרב קוק שם מדבר, אני חושב שזה קטע מאוד יפה. בעין היה ושבת, חלק א', זה קטע קוף ו', קוף ז'. אז הרב קוק שם מדבר על ההכרה שלך בזה שזה הבן שלך או בזה שזאת אשתך, לא דרך המושגים של רוב בעילות אחר הבעל או כל מיני מושגים פורמליים, הלכתיים, אלא ברור שזה ככה. אתה לא מצליח להרער את זה בכלל משהו. כל מה שאותו אחד רצה להרער, זה בדיוק אומר, רגע, רוב בעילות אחר הבעל, אז רגע, יש לי חזקה כזאת וספק כזה וכל מיני זה, אז אשתך אשתי ובניך בניי. אז מה הוא אומר לו? הוא אומר לו, עזוב, אני האמון שלי באשתי ובילדים שלי לא מבוסס על אורך בילות אחר הבעל. מי שהאמון שלו מבוסס על זה, מצבו די אגום. אומרת, האמון שלי מבוסס על איזושהי הכרה פנימית, חד משמעית, ברורה, לא דרך כל מיני כללים פורמליים, זאת אשתי ואלה הילדים שלי, ואז הוא מבלבל את המוח. זה הכל. ברגע שהוא הבין את זה, נתן לו לשתות לחיים, הוא אפילו לא מתווכח עם אחד כזה. זאת אומרת, הוא שתה, הוא פקע. אתה מבין, ברגע שאחד כזה בנו על ויכוחים. זאת אומרת, הוא מצאה, אני אשיח חזקה כזאת, להביא לי רוב כזה וספק כזה. אבל אני לא מתחיל להתווכח איתו בכלל בשפה שלו, אני אומר, מה זאת אומרת? זה אשתי, וזה אלה פעמיים, וגמרנו, מה אתה רוצה בנים שלך? כן, אז הוא פוקע מאליו. זה קצת שהוא גם ממש דיברנו פה. בכל אופן, אז גם שם הרב קוק מזכיר טוב דבריו, וזאת נקודה, אני חושב, מעניינת, שהיא די ברורה, אבל תדע לשים אליה לב, לסוף עמיד הרבנן כידוע מחזירים אבדה וצביעת עין. ויש סוגיה בחולין, בדף תליבד שם, שדנה בשאלה הזאת מה זה בדיוק הסימנים, מה זה צביעת העין הזאת. אז סתם ככה, בוא נחשב על מושג צביעת העין, עוד לפני ההשלכות ההלכתיות. מה זה צביעת עין? צביעת עין זה כשאני לא נותן סימנים ברורים בעצם. אם אין לי סימנים ברורים, אז אין על מה לדבר.
זאת אומרת, אני יודע
שזה. זה שלי, נו, אני יודע שזה שלי. זה בדיוק מה שהיה שם, עם הבנים שלו ואשתו, כן? צביעות עין. אז מחזירים עבדה, לצור בעמידה הבנה. לעם הארץ לא מחזירים, בפשטות זה נראה בגלל שהוא משקר, לא בגלל שאין לו צביעות עין. זה מי שחוששים שהוא יגיד פעם ככה, למרות שזה לא באמת נכון. אבל לא כופרים בזה שישנה הרגשה כזאת, אולי אפילו אצל עם הארץ. מי שלא משקר, זה באמת יוצא. למרות שאפשר להגיד שזה רק אינדיקציה. כיוון שהוא תלמיד חכם, זה שהוא לא משקר זה אינדיקציה זה שהוא תלמיד חכם, ועכשיו שהוא תלמיד חכם, אתה יודע שיש לו צביעות עין. אני חושב ששניהם נכונים.
יש מי הוא עם הארץ, יש כל מיני הגדולות.
לא, לא משנה, אני לא אכנס עכשיו לסוגיה שם, אבל מה זה באמת המושג של צביעות עין? המושג של צביעות עין זה לא אוסף הסימנים רק שאני לא יודע להצביע עליהם בדיוק. ברור שלא, נכון? זה לא שתיתן, היום יש הרבה עבודה עם מחשבים שנסו לזהות אותיות, לזהות כתב או לזהות תמונה. זה עסק מאוד פופולרי היום בענייני מחשבים. ואיכשהו לא מצליחים להגדיר טוב למחשב מה שכל בן אדם, כל ילד עושה את זה פשוט ככה. ולמחשב מזיעים שעות נוספות כדי שיצליח לזהות תמונה או אורות או משהו כזה שיבין שזה האות הזאת גם אם יש לה איזשהו שינוי קטן. צריך לנסות להגדיר למחשב מה משותף לשתי האותיות האלה למרות שזאת שונה מזאת ולמה השינוי ברמה כזאת זה כבר האות ב' לא האות א'. אבל שינויים כאלה זה הכל צורות של האות א'. אז בדרך כלל התפיסה היא טוב כי זה נורא מסובך, יש הרבה אפשרויות. אני לא חושב שזה נכון, לא חושב שזה אמיתי. התשובה האמיתית היא באמת שאין את זה, זה לא עובר דרך האפיונים. זה לא עובר דרך האפיונים. זה לא שאם הייתי מחשב מדויק ויכולתי לנסח כל אפיון בדיוק עם אין סוף זיכרון, תן לו מה שאתה רוצה, תאכיל אותו את כל האפיונים שאתה רוצה, אז הוא היה יודע לזהות. זה לא היה אותו זיהוי, זה היה משהו אחר. יש איזושהי תחושה ברורה שאתה עומד מול האות א', זה לא דרך כל מיני כללים, כל מיני פרטים, סימנים כאלה וסימנים אחרים, רק אתה לא יודע להגדיר אותם. זה לא רק שאתה לא יודע להגדיר אותם, זה לא מובזק על זה בכלל. זה בסוף איזושהי הרגשה ברורה, אינטואיטיבית, שאתה עומד מול האות א'. איך
נותנים
גם
לילד?
מה? בספר תורה שנפגם. בצביעות העין של תלמיד חכם, אותו דבר, באבדה. גם כן, זה לא שהוא לא יודע לנסח מה הסימנים שלו. אין לו סימנים. הוא יודע שהוא עומד מול חפץ שלו. מה זה? זה בדיוק לעבור אל החפץ לא דרך המאפיינים שלו. אלא לחפץ עצמו, אלא דבר שהוא לעצמו, להגיע, אולי דרך המאפיינים להגיע, אבל הנקודה שאני מצביע עליה היא לא זה יש לי 13 מאפיינים שבגלל זה זה שלי, אלא זה שלי, נקודה. אין לי שום ספק בזה, זה לא, אין פה מה להתווכח. זה המושג של צביעות עין, זה בדיוק השמיעתיות, כן? זה בדיוק הניסיון לראות את הדבר עצמו דרך המאפיינים שלו. אז זאת הנקודה החשובה, אני חושב שהנזיר בא להדגיש פה. לא עצם ההבחנה של קאנט בין הדבר כשהוא לעצמו לבין איך שהוא מופיע לעיניים שלי. אלא זה שאחרי שהדבר מופיע לעיניים שלי באותן צורות שהוא מופיע, דרך זה אני יכול גם לגשת על הדבר עצמו. זה לא נכון שהדבר עצמו הוא לא נגיש. הדבר עצמו הוא נגיש. הוא נגיש לא לחושים. נגיש להכרה, באופנים אחרים של ההכרה.
זה באמת
יהודי? זאת הטענה היהודית. איך זה יהודי? הגוי יכול לעשות את זה. אבל גוי לא מכיר ביכולת שלו לעשות את זה.
אם אני
אסור לזה? לא יודע, יכול להיות שכן. זו טענה יהודית, לא שזו רק יכולת יהודית. לגבי תחומים מסוימים, יכול להיות שיש פה גם רק יכולת יהודית, תחומים אלוקיים או עבודת השם, אבל אני מדבר אפילו ברמה הפילוסופית הפשוטה, אתה ניגש לחפץ, אתה ניגש ל... אני חושב שגם גוי יש לו טביעות עין בחפצים שלו, אני לא חושב שזה פריבילגיה ששמורה ליהודים. אה? כן, נכון, בדיוק. לא, אתה יכול להגיד שהם מזהים אותיות כמו מחשבים, אנחנו מזהים אותיות כמו בני אדם. כן, נכון, אבל זה שטויות, זה לא... זאת אמירה יהודית, לא תכונה יהודית. האמירה היהודית טוענת שמעבר לכאן, כל אדם, לא רק יהודי, אבל האמירה היהודית פה היא, ההיגיון היהודי השני, הוא היגיון שמופנה לכל העולם. אולי לא כל העולם יכול להשתמש בו בכל מקום ולכל עניין, אבל באופן עקרון יש פה אמירה על כלל העולם, לא רק עלינו. שבתוך כל דבר צמון משהו שאני יכול להאזין לו ולהבין אותו לא דרך המאפיינים שלו. או דרך המאפיינים שלו, אבל להגיע אליו עצמו.
למה דרך המאפיינים? המאפיינים לא
שייכים
בכלל לתחום הזה.
המאפיינים לא נתנו לשום... כנראה שכן, עוד פעם, אף אחד לא יכול לדעת מה היחס בין המאפיינים לבין הדבר עצמו, כי זה בדיוק כסוג התחום שאני לא יודע איך מדברים עליו בכלל. אבל כנראה שכן, זאת אומרת, כנראה שלראות את המאפיינים זה תורם משהו גם לתפיסת הדבר עצמו, אין מה לעשות. עובדה שההגדרה מבהירה לי גם מושג שידעתי אותו קודם. נותן הגדרה למשהו, זה בכל זאת גורם לתפוס אותו טוב יותר. אם ידעתי אותו קודם ועכשיו אני רק מנסה הרבה מילים, אז הגדרה בעצם לא עושה כלום. אם כבר קודם, קצת שאני אם לא ידעתי את זה קודם, הגדרה לא יכולה ללמד אותי יש מאין, דבר שאין לי מושג עליו. אז רואים שבכל זאת איכשהו להגדיר טוב מאפיינים זה דבר שעוזר גם בתפיסה הפנימית. אבל צריך לדעת שאחרי ההגדרה הטובה ישנה גם תפיסה פנימית, זה לא נעצר בהגדרה, זה לא נעצר במאפיינים. לא זה, נדמה שעל זה עוד לא דיברנו, חשבתי, תמיד הרי אומרים שאי אפשר להכיר את הקדוש ברוך הוא. ההכרה שלנו את הקדוש ברוך הוא זה לא כמו הכרה של כל מיני דברים אחרים בעולם. הוא רחוק, הוא מנותק, אנחנו מכירים רק את גילוייו. כן, הרבה פעמים כתובים בכל מיני ספרים דברים כאלה. לכאורה כל העצמים גם כן אותו דבר. גם בכל העצמים אנחנו מכירים רק את גילוייהם. אז מה ההבדל? אז זה באמת אותו דבר? בוא ננסה לחשוב על שני עצמים זהים. שני עצמים זהים, ברור שגם הצורה שלהם אצלי בעיניים תהיה זהה, נכון? אצלי בהכרה, לא בעיניים, תהיה זהה, נכון? שני עצמים שונים תהיה להם צורה שונה, נכון? מה זה אומר? זה אומר שבעצמים עצמם יש איזשהו שוני. אני לא יודע באיזה מושגים ננסח אותו, אני יכול להגיד שהצבע שלהם שונה, אבל זאת פעם אמירה על מה שאצלי. אבל ברור שהשורש של זה, למה יש צבע שונה אצלי משני עצמים האלה? כי בעצמים עצמם יש משהו שונה. מה זה אומר? זה אומר שהצבע הזה הוא בכל זאת אינדיקציה למשהו שקיים בעצם עצמו. נכון שבעצם עצמו אין צבע. כל מערכת המושגית שאני מטפל בעצמים לא קיימת בעצמים עצמם, היא קיימת אצלי. אבל ברור שהיא משקפת משהו שהוא בעצם עצמו. זה עוד לא דיברנו, נכון? הפעם שעברה? אז בעצם, באמת דרך הצורה, אני תופס משהו שבתוך הדבר. אני לא רק מדבר על הצורה. נכון שהצורה זה הדרך היחידה שלי לגשת אליו. כי תמיד אני צריך איכשהו לדבר עליו באיזושהי שפה, אז נדבר בשפה של צבע, בשפה שההכרה שלי תופסת את הדבר. אבל זאת שפה לדבר על הדבר עצמו. אצל הקדוש ברוך הוא זה לא כך. או במונחים הקודמים, כמו שאמרתי, שדרך הצורה אנחנו תופסים את הדבר עצמו בצורה של השגה, לא בצורה של תפיסה, של הגדרה, כן? בצורה של השגה. זה גם, זה לא קיים אצל הקדוש ברוך הוא. במובן הזה אני חושב שזה מה שמתכוונים כל אותם ספרים שאומרים, שהתפיסה של הקדוש ברוך הוא לא כמו תפיסה של שאר העצמים. זה נכון גם אחרי כאן, לא רק לפני כאן. כשאני תופס שולחן, אז כמו שאמרתי קודם, הרי דרך הצורה שלו אני גם מבין מה זה שולחן באמת. זה איזושהי צורה איולית, עוד פעם, ברגע שאני אתחיל לדבר על זה, זה עוד פעם יהיה במושגים שלי, אבל ההבנה שמלווה את הדיבור שלי היא הבנה אמיתית של מה זה שולחן. אצל הקדוש ברוך הוא אין לנו תפיסה באמת מה זה העצם הזה ששמו קדוש ברוך הוא. יש לנו כל מיני הבנות על מאפיינים, על גילויים, על איך הוא נראה, אבל שם זה באמת נעצר שם. שם זה באמת נעצר בגילויים. אנחנו לא יכולים לתפוס, שתהיה לנו איזושהי תובנה פנימית מה זה הקדוש ברוך הוא. אז הרבה פעמים קוראים לזה תארים שליליים, קוראים לזה כל מיני דברים אחרים, כל אחד מנסח את זה באופנים אחרים, יש גם הבדלים, אבל עקרונית, ברור שיש פה איזשהו חוסר יכולת להגיע אל העצמות עצמה. אפילו דרך העצמים, אפילו אם בעצמים דרך הצורה. אפילו אם בעצמים אחרים דרך הצורה אני כן מפתח איזושהי תובנה לגבי מה זה העצם עצמו. אצל הקדוש ברוך הוא זה כנראה לא קיים. זה פשר ההבדל של בתפיסות. לפי קאנט, סליחה עוד שנייה אחת, רק לחדד את זה, לפי קאנט באמת אין הבדלים. כי לפי קאנט גם בעצמים רגילים אני לא תופס את העצם עצמו, רק את רצף המאפיינים שלו. אין לי גישה לעצם עצמו. דווקא בגלל שאני הולך מעבר לכאן, ואני טוען שבאטמים רגילים, דרך הצורה, אני יכול לתפוס גם את הדבר עצמו. דווקא בגלל זה אני אומר שזה נכון לאטמים, אבל לא לחדוש ברוך הוא. בסיטה הקנטיאנית, מי שנשאר ברמה הקנטיאנית זה באמת אותו דבר. חדוש ברוך הוא והעצמים, כל דבר, אני רואה איך הוא מתגלה לעיניי, זה מה שאני רואה, אז מה ההבדל? כל דבר בדיוק. כל דבר יש שורש אלוקי כאילו.
זה בדיוק
כאילו,
לראות את הדבר
כאילו
ממש.
אה?
לראות את
הדבר
כאילו
עצמו
ממש, ממש, עם כל הכיוון שאנחנו עוד.
זהו,
זה לא שער. לא, הוא לא מראה, אבל...
בכל היפך, זה קשור. סוף הנאור הזכיר שיש מקום אחד שבו אנחנו כן רואים את הדבר שהוא לעצמו. מסתכלים פנימה, בסוף עצמנו. אדם מסתכל על עצמו, הוא תופס את עצמו מבפנים או מבחוץ? למה אני לא רואה את הדבר שהוא לעצמו? כי הדבר עומד מבחוץ, ויש לי את אוסף המאפיינים שדרכם הוא מופיע לעיניי, ואני לא יודע מה עומד מאחורי אוסף המאפיינים, אני לא יכול לחדור את המסכה הזאת, מה שלא יכול לחדור, זה לא מוגדר החדירה הזאת, דיברנו על זה כבר. אבל כשאדם מסתכל על עצמו פנימה,
לא
עזור את המושגים המושגים האלה, בואו נדבר ברמה הפילוסופית הפשוטה.
הוא לא תמיד רואה את הכל.
יש כאלה שידעת מדי, בסדר, אבל עקרונית הוא יכן, זה שהוא לא תמיד רואה, בסדר, אני גם לא תמיד רואה צבע של משהו, זה לא, אבל השאלה היא האם עדיין יש שם את המגבלה העקרונית, לא המגבלה בפועל, והאם עקרונית גם שם יש את המגבלה שאני רק יכול לראות מבחוץ ולא מבפנים, רק את המאפיינים כפי שהם מופיעים לעיניי ולא את הדבר עצמו.
אולי כל התוכן של זה רק התפיסה, התוכן של זה הוא בתפיסה, כל התוכן של זה הוא בתפיסה של עצמו.
בסדר, אבל עדיין, את הדבר הזה עצמו, אתה תופס אותו, או איך שהוא מופיע לעיניך? באמת שאני נוטה לחשוב שגם פה זה אותו דבר, אבל גם פה אני לא תופס את הדבר, שהוא לעצמו באותו מובן שיש לו כנראה עבוד הבא עליו. זה נעשה. טוב, בכל אופן, אז זה סעיף ד', סעיף ה'. תורת האמצעיים, הכוחות או המלאכים לאלכסנדרונים כבחוכמה הפנימית העברית, אלכסנדרונים כן זה סילון ושותפיו הווירטואליים, כבחוכמה הפנימית העברית אינה באה מחשבון השכל הקר בלבד, משום צורך העלאת אותו ברוך הוא על עולמו, או כאמצעי בין האחד והריבוי כדברי בעל תולדות הפילוסופיה, אלא נובע מתוך החיות האלוקית הבוכת ועולה בריבויה. זאת ההשלכה של מה שנאמר בסעיף ד'. פילוסופים, כדרכם תמיד, תופסים דברים מבחוץ. כשהם תופסים דברים מבחוץ, שמסתכלים על, נגיד, על גישה אלכסנדרונית רווחת, שיש שם אמצעים, כוחות, מלאכים, כל מיני מתווכים בין הקדוש ברוך הוא לבינינו. אז הם אמרו, אז הם, יש שם כל מיני אמירות שהן שרווחות מאוד במחקר של כל מיני אמונות או כל מיני גישות, כשבא אליהם חוקר, הוא מסתכל אליהם מבחוץ, אז אני מנסה להסביר למה המציאו את המושגים האלה, למה המציאו את המושגים האחרים, למה פיתחו גישה כזאת או אחרת. זה תמיד גישה שהיא מבחוץ. ואז מה הוא אומר? הוא אומר, טוב, היו צריכים לגשר על הפער הפילוסופי בין האחד לבין הריבוי, או בין, כן, אני יודע מה, להעלות אותו על עולמו, כן, כל הביטויים שיש פה למטה הוא מביא פה את המקורות. אבל האמת היא שזה לא נכון. לא יצרו את זה בשביל משהו. זה עוד פעם תפיסה חיתונית, שכל מושג מופשט, הרי אי אפשר לראות אותו, כידוע, נכון? מושגים מופשטים אי אפשר לראות, ומה שלא רואים כמובן רק המצאות, אז לכן אין ברירה, צריך לשאול למה המציאו את ההמצאה הזאת. המציאו את ההמצאה הזאת כיוון שכנראה הם היו צריכים לגשר איכשהו בין האחד לבין הריבוי. זה הצורה המחקרית להסתכל על העניין. אומר הנזיר, מה פתאום? לא מה שדיברנו בסעיף הקודם, זה לא נכון. את הדברים האלה לא ממציאים לצורך משהו, בגלל שמרוב לא ממציאים אותם, בכלל רואים אותם. שומעים אותם, כן. זאת אומרת, אנחנו אומרים שיש כוחות או יש מלאכים לא כדי להציג איזשהו גישור בין רעיון אחד לרעיון אחר ונשארים באיזושהי רמה של ספקולציה מטאפיזית. אלא אנחנו מבינים שיש דבר כזה, זאת אומרת, זה מה שפועל פה במילים אחרות זאת ההכרה, לא השכל. זו הנקודה החשובה, שהיא לכל אורך הספר הזה, זאת הנקודה אולי המרכזית של הנזיר. שמה שפועל פה, החלק של האדם שפועל פה כשהוא מייסד את המושגים האלה, של כוחות או של אמצעים של מלאכים, זאת ההכרה, לא השכל. הפילוסופים והחוקרים וכל אלה, בדרך כלל פוסקים את זה כפעולה של השכל. זאת אומרת, זה דבר שמנותק מהעולם, אני לא רואה את זה בעולם. כי אני חושב לעצמי, אני אומר, רגע, אם יש אחד למעלה, ופה יש הרבה, אז איך עוברים מהאחד להרבה? כן, השאלה הקלאסית. טוב, אז נמציא מושג ביניים מתווכים. ואלה, אין ברירה, צריך להגיע לזה שיש כל מיני עולמות באמצע. זה הצורה שמי שמסתכל מבחוץ. כי הוא מבין שזאת פעולה של השכל. פעולה של השכל היא תמיד מנותקת מן העולם, פעולה פנימית. השכל מקבל נתונים מהחושים, ואחרי זה מאבד אותם. הוא חושב מה משמעותם, וממציא לעצמו כל מיני מושגים כדי לארגן אותם. אבל התפיסה השמעית היא לא כזאת. התפיסה השמעית אומרת שגם רעיונות אני יכול לראות, להכיר, לשמוע, יותר נכון. אני יכול להכיר אותם. רעיונות זה לא המצאה. לא תמיד אפשר לתפוס אותם בחושים, לפעמים תופסים אותם בחוש השישי, באמצעות איזושהי הכרה לא חושית. אבל זאת הכרה, זה לא שכל. זאת אומרת, הרעיונות האלה נשאבים מן העולם, הם לא המצאה פנימית שלי בתוך עולמי שלי. זה יש להם שורש בעולם. ואני יודע שיש מלאכים ויש אמצעים לא כדי לגשר בין רעיונות, כי אני יודע כי אני יודע.
אני לא מרגיש מלאכים.
טוב, אני לא. יש כל מיני נביאים או כאלה שכן הרגישו. אני לא אומר שאני, כל אחד מאיתנו מרגיש הכל. אבל השאלה למה המציאו את המושג, לא המציאו את המושג. ודאי, הוא ידע, הוא לא הרגיש. ברור שיש, מה זאת אומרת? הוא נתן לך אפילו כל מיני אלגוריתמים איך רואים אותם שם בברכות, מי שמכיר את כל העיניים של החתול עם הזנבות של אני לא יודע מה. שורפים אותם ושמים בעיניים ו...
לא, רגע, זה איך אני... כאילו...
אין מושג, לא ניסיתי את זה אף פעם.
אם אני אעשה
לנהל... מטבוך רטה, אבל אפשר לנסות אותם, לא?
זה לא דווקא שאלה.
אתה צריך לגדל אותם, זה לא מספיק. רק בוכרתה, בת בוכרתה, ניחוס, וזה בשורה שם
בסוריך, ולשים על העיניים בדיוק בשעה הזאת, אני לא זוכר בדיוק את כולה.
אז זה לא לגמרי פשוט, אבל אתה מוזמן לנסות, דווח לי על התוצאות, אני באמת לא יודע. אולי אפשר לראות. זה לא שאלה של חשיבה, זה שאלה של עובדה, זה בדיוק הנקודה. הדברים האלה זה שאלה של עובדות, זה שאלה של
חשיבה.
עובדות זה דבר שלא צריך לחשוב מה הם, אלא צריך לראות, אם כן או לא. ומי אמר לך שסבתא זאת לא פגשה שדים?
בסדר, לא אמר לי כלום, אבל אני בדרך כלל לא יודע.
אני מקווה ומאמין לסבתות האלה אישית, אבל אני חושב שהן יותר פתוחות לרעיונות שאנחנו כבר סגורים אליהן. לכן הן רואות באמת שדים ואנחנו לא רואים אותן. אני אתנה מפרימיטיבי. טוב, בכל אופן, אז הנקודה, הסעיף ה' הזה הוא השלכה של סעיף ד', שכיוון שאני יכול לראות או לחוות או להכיר גם מושגים שלא נחבים בחמשת החושים, אז ברור שגם העקרונות שמובילים אותי לקראת ייצוד של כל מיני מושגים תיאורטיים כמו אמצעים, מלאכים וכו', הם לא בהכרח ספקולציה מטאפיזית, זה לא איזו המצאה כדי לקשור בין רעיונות, אלא פשוט להכיר, לדעת שהם קיימים, כמו שאני יודע שהשולחן קיים, אני יודע שגם הם קיימים. נכון, דרך חושים קצת קשה אולי לראות את זה, אם כי יכול להיות שגם זה אפשר, זה הדיון הקודם, אבל אפילו אם לא דרך חושים, יש לנו עוד חוש שישי שגם הוא אמון על העניין הזה. כל חוש ריח דעת אלוקות אין בלי מצב פיוטי, מוסרי ושכלי. הבוקע ועולה כגילוי. אור כבוד, רוח עז, רוז, ועומק חוכמה נהדר ומרומם, השונה בעיקרו מהניסיון הרגיל, מעלה נפש ורוח האיש לעולמות עליונים הקרובים לחיי אלוקים. חיות אישית, קדושה, רוממה, מגלה לבחיר העם, לקדוש ישראל, אור עליון צפוי, הצפון מעיני בני אדם. אך האור הזרוע, הקדוש, איננו מוחלט בעיני החוכמה העברית כעצמיות עליונה, אלא משל ואות, דמיון, אנלוגון, למה שלמעלה ממנו, הבלתי נראה והבלתי צפוי, הנקשב מתוכו באוזן הבינה כבנבואה. פעם אני חושב שהקטע הזה ממשיך את המהלך הלאה עוד צעד אחד, והוא בעצם אומר גם בעוד דלת בסוף הוא מסיים מה שכולל התכונה האנשלית המיוחדה להיגיון העברי השני. התכונה האנשלית הזאת, מה שהוא מדבר בעוד דלת, זה לתפוס את הדברים כמשל למה שמאחוריהם. אין זה שייך לתכונה האנשלית, הרי אנחנו דרך מה שאנחנו רואים אנחנו מנסים להבין הרי מה שאחורי זה, נכון? בניגוד לכאן אנחנו מנסים להבין מה שאחורי זה. אז בעצם מה זה משל? משל זה ניסיון להציג לי משהו שאני לא מבין בשפה שאני כן מבין, נכון? כל צורה מציגה לפניי את החומר בדיוק באותו מובן.
אתה חושב בכלים שאתה מבין בהם?
כן.
אתה חושב בכלים שמבין בהם, אז בעצם אתה לא מבין מה שאתה...
זה הקטע הזה שאני מוסיף, בדיוק לזה אני מגיע. אז מה המשל עושה? אז המשל בעצם אומר לי, בוא ניקח את הרעיון שאותו אתה לא מבין, נדבר אותו בשפה שלך, במושגים שלך, וככה תבין אותו. ואותו דבר, זה מה שעושה הצורה לחומר. אני אל החומר הרי אין לי גישה ישירה. אז מה אני עושה? אני תופס את החומר דרך האופנים שהוא מופיע לעיניי, דרך כל החושים שלי, שתופסים כל מיני פנים שונות של החומר. אז עוד פעם, להציג את החומר שהוא לעצמו בשפה שאני מדבר אותה. אבל כמו שבאמת נכון, כמו שהערת נכון, יש פה באיזשהו מקום באמת פספוס, זאת אומרת, אני לא באמת מבין את הדבר עצמו. כל מה שאני יכול רק זה להביא אותו אליי, לדבר בשפה שלי. אז אני בכל זאת מפספס משהו מהדבר הזה. אם הדבר באמת נמצא במישור עליון יותר, במישור אחר יותר, במישור ששם יותר קולע לדבר בשפה שלו שלי, אלא בשפה אחרת, איך אני אפתח את התובנה הזאת? אז זה, אני חושב, האות ו'. האות ו' אומרת שהמשל עושה שני דברים, פעולה דו-צדדית. המשל מביא את המומשל אליי, על ידי התיאור בשפה שלי, אבל הוא גם מוביל אותי אליו. זאת אומרת, זה לא נכון להסתכל על זה, אחרת זה באמת, סתם ננסה עכשיו אפילו בחוויה הלאומית שלנו, לא, כל הדברים האלה זה לא רק אמירות תיאורטיות, אני חושב שאפשר להרגיש את זה, אם מנסים. זאת אומרת, כשמישהו מתאר לי משהו, דרך תיאור מסוים, אז לכאורה הוא לא יכול להוסיף לי משהו שלא ידעתי קודם, אלא רק לתאר לי לפחות משהו מהותי. ורק להכניס את הדברים לתוך הקטגוריות שאותן כבר הכרתי. אז איך בן אדם מכיר בכל זאת קטגוריות גבוהות יותר? איך בן אדם מתפתח? איך בן אדם מתעלה, מתקדם, בהבנה שלו? כנראה שבכל זאת, אחרי התיאור והשפה שלי, זה בכל זאת איזשהו מצליח גם להביא אותי לשם. עובדה. לפני שאני מדבר על איך זה קורה, לא יודע איך זה קורה. אבל זאת עובדה. זאת אומרת, המשל, או התיאורים, או ההסברים, או הצורה, בכל מקום זה מופיע באופן אחר, אבל זה בסך הכל הכל אותו דבר. עושה בעצם פעולה דו-צדדית, לא חד-צדדית, כמו שבדרך כלל חושבים. זה לא רק מביא את הדבר אליי, זה גם מביא אותי אל הדבר. ובמובן הזה, לכן, דרך אגב, מאוד חשוב גם המשל. המשל זה לא דבר שרירותי. יש הרבה אנשים שחושבים שמשל, טוב, משל זה דבר שרירותי. תבחר משל כזה, משל אחר, העיקר שיהיה מוצלח, שיבהיר לבן אדם מה מדובר. זה כאילו תפיסה של ניסיון להביא עד כמה שאפשר את הדבר ההוא אליי. טוב, אז בשפה שלי אפשר לבחור כאן, אפשר לבחור אחר. אפשר לעשות מה שרוצים. אבל אם אני תופס שהמשל גם צריך להביא אותי אל הדבר, לא עושה דבר אליי. כאן כבר לא ברור שאני יכול להחליט באופן שרירותי באיזה משל אני מעוניין. המשל לא צריך רק להתאים לי, הוא צריך גם להתאים לדבר. הוא איזשהו עושה קשר בין שנינו. הרבה פעמים מדברים על הקבלה כמשל. אז יש מעטים שמדברים על זה והרבה שיוצאים חוטט כנגד הקביעה הזאת, זה משל. אבל אני חושב שגם מי שמדבר על זה כמשל, תופס את זה כמשל הכרחי. זה לא איזשהו משל שרירותי, בסדר, אתה יכולתי לדבר בשפה אחרת, שמה מספחים לי את החיים. יכולתי לדבר בשפה אחרת, ובשפה אחרת גם היא הייתה מבהירה לי את הדברים, אולי אפילו יותר טוב. לא, תופסים את המשל הזה כאיזשהו משל הכרחי. מה זאת אומרת משל הכרחי? משל מהגדרתו הוא לא הכרחי. משל הרי זה דבר שרירותי, אתה תבחר לך תיאור שיהיה הכי מתאים לתאר את הדבר ההוא בשפה שלך. כנראה שהמשל גם צריך להיות בקשר לדבר ההוא. והקשר לדבר ההוא, לא תמיד אתה יכול לברור איזה משל הוא המוצלח יותר, אתה יכול לברור איזה משל מבהיר לך יותר. אבל אולי אתה מפספס וזה באמת לא מבהיר לך את המושג הנכון, אולי זה מבהיר לך מושג שלא לגמרי נכון, כי זה צריך גם להיות מותאם אל הדבר, לא רק אליך. משל קושר את שני הדברים אחד לשני. וזה מה שהוא אומר פה, שכל חוש ריח דעת אלוקות אין במצב פיוטי, מוסרי ושכלי, הבוקר וכולי, זה שונה בעיקרון מהניסיון הרגיל, בעלי נפש ורוח האיש לעולמות עליונים, הקרובים לחיי אלוקים. זאת אומרת, התפיסה השמעית היא לא רק מביאה את הדבר כשהוא לעצמו אליי דרך הצורה, היא גם מביאה אותי אליו. זה מעלה אותי גם לספירות הגבוהות יותר, וזה מה שהוא כתב פה, חיות אישית, קדושה, רוממה, נגלה לבחירה, נדוש ישראל, אור עליון, צפוי, הצפון מעיני בני אדם, בדרך כלל, אבל הוא לא מוחלט בעיני החוכמה העברית כעצמיות עליונה, גם הדבר הזה שאני רואה אותו, זה לא, גם הדבר העליון הזה זה לא דבר עצמי, זה לא דבר, גם הוא רק משל למשהו שמאחוריו. ואני תמיד שואף להגיע עוד יותר למעלה ועוד יותר למעלה, אלא משל ועוד דמיון, אנלוגון למה שלמעלה ממנו, הבלתי נראה והבלתי צפוי, הנקשב מתוכו באוזן הבינה כבנבואה. אוזן הבינה, זה, דיברנו על זה בסוף המאמר הקודם. באות י' ד' של המאמר הקודם. שם, טוב, זה... שורים לתשובה שאני דיברנו על זה, שהבינה מביאה את החוכמה אליי, תפקידה הוא תפקיד שמתווך. הבינה זה בעצם משל. הבינה זה הדבר שמביא את החוכמה אליי, נותן לו צורה שאני יכול לתפוס אותה. זה משל. או אנלוגיה, או המשל, כן? כל המילים הנרדפות שהוא משתמש בהם פה. זה בעצם בינה. זה תפקידה של הבינה. היא מייצגת את החוכמה. החוכמה זה החוכמה עצמה. זה הדבר הגבוה. הבינה מביאה אותו אליי, אבל גם הבינה עצמה... זה עוד דבר גבוה שאני צריך להגיע אליו עוד דרך דברים אחרים כמו שראינו שם. זה צער על הדרתה מה שהוא קרא שם. הבינה זה שער אל הדירה, הדירה זה החוכמה עצמה. כי הבינה באמת זה רק מבחינת קול, כמו שהקול נושא את המסר אליי, הבינה נושאת את החוכמה אליי. וכאן הוא אומר, זה גם נושא אותי אל החוכמה, לא רק את החוכמה אליי. נושא שני דברים. וכידוע, נוקבה היא פונה גם למעלה וגם למטה. נוקבה וקבלה היא גם מקבלת שפע וגם מעבירה אותו הלאה. היא פונה גם למעלה וגם למטה. יש גם בינה ויש גם מלכות, שתיהן נוקבות. זה בעצם עיקרו של של הסעיף הזה, שבעצם בחיר עם, כן, הנביא או החכם, גם כן בבחינה מסוימת, הם אנשים שיכולים לעלות לאותם גבוהים ולתפוס את הדברים עצמם באמצעות המשלים, ולא רק להוריד את הדברים הגבוהים אליהם באמצעות המשלים. התפיסה היא התקרבות דו צדדית, ונפגשים איפשהו באמצע. זה שונה בעיקרו מניסיון רגיל, זה בעצם מה שאני מדבר על זה.